שלום עליכם, פורים שמח, שיעור הרמב״ם היומי, אנחנו בפרק הרביעי והאחרון בענייני תפילין וספר הרמב״ם באהבה בהלכות תפילין ומזוזה בספר תורה. הפרקים הבאים יעסקו כבר בהלכות מזוזה בספר תורה, ואנחנו חותמים את הלכות תפילין בפרק שלנו. היכן מניחים התפילין? אחרי שכבר למדנו על כתיבת האותיות ועל הפרשיות ועל מה שמעכב ואיפה ואיך עושים את התפילין ואיך בונים אותם ואיך תופרים, אנחנו מגיעים להנחה עצמה. אחד מניחים התפילין של ראש מניחים אותם על הקודקוד, שהוא סוף השיער שכנגד הפנים. סוף השיער שכנגד הפנים והוא המקום שמוחו של תינוק או רופס בו, שהגולגולת של התינוק רכה עדיין שם, מהשיער הזה שעל המצח ועד למקום הזה, זה המקום. אגב, מי שמכירים, מי שנוהגים למיניהם שעושים, המקובלים לרבים אחרים, שמניחים שני זוגות תפילין של ראש, זה מפני שהמקום הזה יכול להכיל בתוכו את שני הזוגות האלה. זה מקום די גדול. צריך להקפיד לא לרדת למטה, אנחנו נראה את זה בהמשך, וצריך לחבר אותם באמצע כדי שיהיו בין העיניים. בין העיניים, כתוב בתוספות, בין עיניכם, ועוד מעט ידבר אותנו הרמב״ם, שבין עיניכם שלנו, על פי השמועה, כפי שקיבלנו מרבותינו בתורה שבעל פה, זה בין עיניכם על הראש, ולא בין עיניכם ממש. ויהיה הקשר בגובה העורף, הקשר צריך להיות פה ממול, בגובה העורף, שהוא סוף הגולגולת, ושליה, קושר אותה על שמאלו על הקיבורת. עד כאן היה של ראש, עכשיו של יד, על הקיבורת, על השריר פה. הוא המסתר התופח שבמרפק, שבין פרק הכתף ובין פרק הזרוע. כאן יש בשר תופח, עליו שמים את התפילין שנמצא כשהוא מדבק מרפקו לצלעיו. כשהוא מדבק מרפקו לצלעיו, תהיה תפילה כנגד ליבו. ונמצא מקיים, והיו הדברים האלה. אלה הדברים שכתובים פה בפרשה הזאת על לבביך. המניח תפילה של יד, כל הזמן תפילים ביחיד בתפילה, תפילה של יד, תפילה של ראש. המניח תפילה של יד על פס ידו, כאן, או של ראש על מצחו, כאן. הרי זו דרך אמינות, אנחנו לא מבינים על מה מדובר, אבל זו הייתה דרך אמינות, דרך הקראים שלא האמינו בתורה שבעל פה, והבינו כשאותם נאות על ידיך, ותוספות בין עיניך. העושה תפילתו עגולה כאגוז, אין בה מצווה כלל, וכל הדברים האלה הרמב"ם בא להוציא מדברים שהיו, שלא לפי דברי חכמים. איתר, כלומר מי שהוא שמאלי והוא פועל בשמאלו, איתר מניח תפילין בימינו שהיא לא כשמאל. ואם היה שולט בשתי ידיו, אין את זה בשליטה בידיים בין ימין לשמאל אצלו, מניח אותה בשמאלו, שהיא שמאל כל אדם, כי אז הוא נטפל אחרי כולם, והוא כמו כולם מניח בשמאל. ומקום מקשירת התפילין, ומקום הנחתה, מה שאמרנו עכשיו שזה צריך להיות על המצח, למעלה, על הראש, תראה בקודקוד, ועד למקום שתינוק, שמוחו של תינוק רופס, וכן העניין של ההנחה המדויקת והקשירה, כל אלה מפי השמועה למדום. טוב, העניין אגב ששולט בשתי ידיו והאיתר, יש דיון גדול בפוסקים אם הולכים אחר הכתיבה או הולכים אחר כל המלאכות. האם הולכים, מה הדבר הדומיננטי שקובע אם אני ימני או שמאלי? אם אני כותב בימין, אבל את כל הפעולות עושה בשמאל. הרמב״ם לא מדבר על זה, הרמב״ם מדבר על שליטה. הוא לא מדבר על כתיבה. ויש בזה מחלוקת בראשונים ובאחרונים. האם הנושא המרכזי הוא הכתיבה, השולחן ערוך כותב שהולכים אחר הכתיבה. בסדר, שתמיד הולכים אחר הכתיבה, ולכן מי שכותב בימינו ואת שאר המלאכות עושה לא בימינו, מניח בשמאלו, כך על פי השולחן ערוך. אחרונים קבעו לנהוג שזה לא הולך לפי כתיבה, יש בזה מחלוקת. נחזור לענייני. תפילה של ראש אינה מעכבת של יד, ושל יד אינה מעכבת של ראש, מפני שהן שתי מצוות. זו לעצמה וזו לעצמה. וחיצה מברך עליהן, אשר ראש מברך, אשר כי בשענו במצוותיו, וציוונו על מצוות תפילין, ועל של יד מברך אשר כי בשענו במצוותיו, וציוונו להניח תפילין. דבר מעניין יוצא מהרמב״ם שמברכים גם על של יד וגם על של ראש. אבל מיד הרמב״ם מסייג את זה, במה דברים אמורים אם בהניח רק אחת מהן? אבל אם הניח שתיהן, כיוון שזה שתי מצוות שאינן מעכבות, ונניח שיש לו רק תפילין של יד או רק תפילין של ראש, אז מברך על כל אחת. אבל אם הניח שתיהן, מברך ברכה אחת להניח תפילין, וקושר של יד תחילה, ואחר כך מניח של ראש. וכשהוא חולט, חולט של ראש תחילה, ואחר כך חולט של יד. אם כן, הפסיקה אצל הרמב״ם היא שמברכים רק להניח תפילין כאשר נוהגים לברך, כאשר מניחים תפילין כרגיל עם שני התפילין. מנהג האשכנזים הוא שמלכתחילה מברכים שתי ברכות, הרמ"א מוסיף לברך אחרי הברכה השנייה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי יש ספק אם צריך לברך את הברכה השנייה על של ראש. ומנהג הספרדים והדעות הנוספות הוא שהם מברכים רק להניח תפילין, כפי שיוצא פה מהרמב״ם. נחזור. הלכה רב, מי שמירך להניח תפילין וקשר תפילין של יעד, אסור לו לספר ואפילו להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש. הוא בירך להניח תפילין, כבר סיכמנו שכיוון שהוא בירך להניח תפילין, עכשיו הוא לא מסיח אלא בברכה הזאת מוציא גם ידי חובה של ראש, לכן לא יפסיק לא בלספר ולא בלהשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש. ואם סך, הרי זו עבירה, וצריך לברך ברכה שנייה על מצוות תפילין, ואחר כך מניח של ראש. תפילין, כל זמן שמניחן מברך עליהן, אפילו חלט ולבש 100 פעמים ביום, זה לא דין של פעם אחת. ולכן כל המצוות כולן, הדין הוא שמברך עליהן קודם לעשייתן. לפיכך צריך לברך על התפילין של יד אחר הנחה על הקיבורת, קודם קשירה, שקשירתן זוהי עשייתן. כבר אמרנו שעל התפילין של ראש הוא הרי לא מברך כאשר הוא מניח גם של יד וגם של ראש. הלכה ח', כשחולץ אדם תפיליו להצניען בכלי, לא יניח להחזיר אותם לשקית שלהם. לא יניח של יד מלמטה ושל ראש מלמעלה, מפני שבשעה שהוא רוצה ללובשן, נפגע בשל ראש תחילה. ונפגע שמניחה ומוציא של יד, זה נקרא לעבור על המצוות. ולפי שאין לובשין של ראש קודם לשל יד, כי כתוב בתורה קודם כל וקשרתם לאות ידיך ואחרי זה והיו לתוספות בין עיניך, אז הוא עובר על המצוות ואסור לו לאדם להניח מצווה ולעבור ממנה למצווה אחרת, אלא מצווה שתבוא לידו של אדם בתחילה בה הוא מתעסק. לפיכך צריך להניח של יד למעלה, כדי שבתפילין של יד הוא יתקל בהתחלה, כדי שיפגע בתחילה מלבה של הסדר. מה קורה אגב לגבי תלית? אנחנו יודעים שיש שקיות שבהן יש גם את התלית וגם את התפילין. כן, על פי אותו עיקרון צריך לשים את התלית באופן כזה שהוא פוגע בתלית תחילה, כי הרי קודם כל אנחנו מתעטפים, ורק אחרי ההתעטפות בתלית אנחנו מניחים תפילין. אם בטעות פגע בתלית ולא בהתחלה אלא קודם כל בתפילין ואחרי זה בתלית, בשולחן ערוך מופיע שיתעטף, שקודם כל יניח תפילין ואחרי זה יתעטף בתלית. כי כאן אין גזרה של וקשרתם מאות על ידך ואחרי זה לתותפות בין עיניך, ולכן במקרה הזה קודם כל יניח תפילין כי הוא כבר פגע בהם, ומצווה שהוא פגש אותה צריך לקיים אותה ואחר כך יתעטף בתלית. כלי שהכינו להניח בו תפילין והניחן בו, עובר הרמב״ם עכשיו לכלי שבו ההנחה את התפילין שאני שם אותם כבר אחרי זה בארון. כלי, בסדר? שהכינו להניח בו תפילין והניחן בו, יתקדש ואסור להשתמש בו בדברי חול, כי זה תשמיש קדושה. הכינו ולא הניח בו, או שהניח בו עליי ולא הכינו. היה פעם, פעמיים שהוא הניח, אבל שהוא שם שם את התפילין, אבל הוא לא זימן את הכליליות של תפילין, ויכול להיות שזה גם משמש לדברים אחרים, והרי הוא חול כמו שהיה. עד כאן הדין של ההכנה והזמנה את השקית עצמה. זה עוד דבר ששייך לכבוד התפילין, ואסור לתלות את התפילין בין ברסועה, בין בתפילה עצמה. אסור לתלות על וב, על משהו שתולים על עמוד, אבל תולעו את הכיס שהתפילין מונחים בו, זה לא פגיעה בכבוד, אלא ההפך, ככה זה מונח. עד כאן בנושא של התיק של התפילין. ועכשיו עובר הרמב״ם לזמן ההנחה. מהו זמן ההנחה של התפילין? זמן ההנחה תפילין א' ביום ולא בלילה, שנאמר מימים ימימה. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, בפסוק הזה אנחנו מסיימים את קריאת קדש והיה כי הביאך שאנחנו רואים עם התפילין. חוקה זו היא מצוות התפילין. עוד זמן שלא מניחים תפילין, אם כן לילה לא מניחים תפילין. עוד זמן שלא מניחים תפילין. לכן שבתות וימים טובים אינן זמן תפילין, שנאמר והיו לך לאות ששבתות וימים טובים הן עצמן אות. כלומר, קדושת היום נחשבת לאות, ופשוט הכוונה היא שכיוון שהן אות, אז אין צורך בהנחת תפילין. זו סוגיה שצריך להבין אותה היטב, כי איפה יש בעיה עם שני אותות? מה הבעיה? אי אפשר לעשות ברית מילה עם תפילין? מועד. או אבי אבי, הרבה פעמים מניחים תפילין, זה שני אותות, ברית זה אות, זה התפילין זה אות, אלא כנראה שזה שני אותות שלא הולכים ביחד זה עם זה. האות של השבת, של הקדושה העצמית, והאות של התפילין, של הפשירה והעשייה, זה שני אותות, ושבתות וימים טובים אינן זמן תפילין. וממתי זמן הנחתן? עד עכשיו ידעתי באיזה זמנים לא מניחים, לא בלילות ולא בשבתות וימים טובים. עכשיו ביום, שצריך להניח בכל יום חול, מאין מתי זמן הנחתן, מכדי שיראה את חברו בריחוק ארבע אמות, ויכירהו. חברו הכוונה היא חברו הרגיל עמו קצת. לא החבר שנמצא איתו תמות תמות תמות, אותו רואים גם כמעט בחשיכה, אלא חברו הרגיל עמו קצת, שיראה את חברו ויכירהו, ומשם עד שתשקע החמה, הזמן הוא מוקדם יותר כמובן מזמן קריאת שמע. מי שהניח תפילין קודם שתשקע החמה וחשיכה והן עליו, תענית אסתר היינו עכשיו, אז זה שנוהגים להניח תפילין במנחה, מה קורה כשמגיעים לשקיעה? מי שהניח תפילין קודם שתשקע החמה וחשיכה והן עליו, אפילו הן עליו כל הלילה מותר, אין לזה איסור כיוון שהוא הניח אותם לפני, כלומר מה שאסור בלילה זה לא כמו בשבתות וימים טובים, אנחנו נראה את זה מיד, אלא זה רק עניין שלא מניחים בלילה, אבל אם זה היה מונח, אין איסור אומר הרמב״ם, מותר, אבל אומר הרמב״ם ואין מורים דבר זה ברבים, אלא מלמדים את הכל שלא יניחו תפילים עליהם, לא רק שלא יניחו, אלא שלא יהיו עליהם התפילים, אלא יחלצו אותם משתשקע החמה. כל זה כדי שלא יגיע למצב שבו הוא נכנס ללילה עם התפילין ואחרי זה נראה את הבעיה אם זה נרדמים ועוד. כל המניח תפילין לכתחילה אחר שתשקע החמה הוא ודאי עובר בינם. שנאמר ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. בסדר? אז איפה ראינו שהוא עובר בינם? כתוב ושמרת. ושמרת זה לשון של שמור, הישמר, והישמר זה נחשב כמו איסור לא תעשה. אישה מלך. הלכה ומלית. היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה. מניח ידו עליהם עד שהוא מגיע לביתו וחולה. המדובר הוא עכשיו באדם שהולך בדרך, אין לו מקום לשים את התפילין. אין לו לא שקית, לא מקום ולא איזשהו בית, הוא בשדה. ושקעה עליו חמה, מניח ידו עליהם עד שהוא מגיע לביתו, וכשהוא מגיע לביתו הוא חולט את התפילין. לא צריך לחלוץ אותם שם, כי הוא יכול להישאר בתפיליו. היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו, וקדש עליו היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו. בתי המדרש שלהם היו מצויים מחוץ לעיר, היו מצויים בשדות, והוא היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום, כלומר נכנסה השבת, עכשיו השבת כבר למדנו, זה לא זמן תפילין. אם הוא ישאיר את התפילין האלה שם בשדה הזה בבית המדרש שנמצא מחוץ לעיר, זה ודאי ביזיון התפילין והוא לא יוכל למצוא אותם אחר כך. לטלטל אותם הוא לא יכול, כי אי אפשר לטלטל בשבת. זה כל מיני ציוריות שאנחנו לא מכירים מהן. מה הוא עושה? מניח ידוע עליהן כבר שבת. עד שמגיע לביתו, אם יש בית סמוך לחומה שהם משתמרים בו, אז מניחם שם, לא מחכה עד שיגיע לביתו. כלומר, בקיצור, ככל שהוא יכול מהר יותר לחלוץ אותם, כיוון שכבר קדש עליו יום השבת, הוא עושה את זה. לא חלה תפילה מי ששקע החמה מפני שלא היה לו מקום לשמרן, וימצאו עליו כדי לשמרן מותר. כל הפטור מקריאה עצמה, עוברים לדיני פטורים מן התפילין, וזו הלכה אחת בדיוק. כל הפטור מקריאת שמע, פטור מן התפילין. מי פטורים מקריאת שמע? אני אזכיר, קריאת שמע זה מצוות עשה שהזמן גרמה בשוכבך, ובקומך זמן קימה וזמן שכיבה. בשונה מדיני תפילה שעל פי הרמב״ם זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה, כי על פי הרמב״ם מן התורה יש מצווה להתפלל בכל יום, ולא משנה הזמן. לכן על פי הרמב״ם זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, ולאם שאל שם נשים חייבות. אבל פה זו מצוות עשה שהזמן גרמה, קריאת שמע, ולכן מי שלא מחויב במצוות עשה שהזמן גרמה, פטור מקריאת שמע. הכלל הוא שמי שפטור מקריאת שמע, על פי אותו עיקרון גם פטור מן התפילין. קטן שיודע לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילין כדי לחנכו במצוות. זה מעניין מאוד, ממתי, מרגע שהוא יודע לשמור תפיליו. לכן רבים מאחינו התימנים שנוהגים כפי ההבנה הפשוטה ברמב״ם פה, בכלל לא מחכים לבר מצווה, אלא כבר הרבה לפני כן, כיוון שיש ילד שכבר יודע לשמור תפילין, אז לחנכים אותו במצוות. עכשיו פטורים שזה נובע מקשיים, חולי מאי, שבזמן הנחת התפילין, הם לא יוכלו לשמור על גוף נקי, כי הם חולי מעיים, אין שליטה או אין שליטה על סוגרים או על דברים כאלה. חולי מעיים בכל שאינו יכול לשמור את נקביו, אלא בצער, פטור מן התפילין. בסדר? כל אלה פטורים מן התפילין, וכל הטמאים כולם חייבים בתפילין כטהורים, כי התפילין לא, כמו דברי תורה שמקבלים טומאה, גם התפילין מחויבים בכולם, גם במי שעכשיו נטמא. מצטער ומי שאין דעתו נכונה ומיושבת עליו, פטור מן התפילין. שהמניח תפילין צריך להיות במצב כזה שאסור לו להציח דעתו מהם. לכן אם אדם נמצא בפרדה רבה מאוד מאוד מאוד, והוא יודע שהוא לא יוכל לשמור על התפילין ולא להציח דעתו מהם, שלא יניח תפילין עכשיו. שולחן ערוך חותק לפי זה שחתן, שושבינים, כל בני החופה, כל אלה פטורים מתפילין בגלל שיש שם שכרות והם יכולים... טוב, היום כמובן אנחנו יודעים שחתן יכול להניח תפילין, אדם מכיר את הדברים, יש סידור, יש זמנים. נמשיך. כהנים בשעת העבודה, רמב״ם כידוע אומר לנו את ההלכות גם בזמן שבית המקדש קיים, כהנים בשעת העבודה, לוויים בשעה שאומרים שיר על הדוכן, ישראל בשעת מעמדן במקדש, כל אלה פטורים מן התפילה ומן התפילין. בסדר? למה? כי הם עסוקים עכשיו עם לכת המקדש. חייב אדם למשמש בתפילה והלכה י"ד כל זמן שאין עליו, שלא יפיח דעתו מהן אפילו רגע אחד. אותה הלכה שאומרת שצריך לזכור כל הזמן את התפילין, גם מחייבת מדי פעם למשמש בתפילה. אגב, בזכותה של ההלכה הזאת, אדם יכול להיות מונח בתפילין עד כניסת השבת. כי אחרת היה צריך להסיר את התפילין, לחלוץ אותם לפני כן, כמו עוד דברים שאנחנו מקפידים לעשות לפני השבת כדי שלא ייכנס לשבת, עם משהו שאסור, ואמרנו הרי שלא מניחים תפילין בשבת, זה עוד. למה התירו? כי כיוון שאדם ממשמש בתפילה כל שעה, אז הוא ממשמש ויזכור, ויזכור להוריד. לכן לא חייבו אותו לפני כן. חייב אדם למשמש בתפילה כל זמן שאין עליו, שלא יפיח דעתו מהן אפילו רגע אחד, וכאן דבר מדהים, שקדושתן של התפילין שלך, התפילין שיש לך על הראש, קדושה גדולה מקדושת הציץ של הכהן הגדול שלמדנו עליו בשבת האחרונה, בשבת פרשת תתרי. קדושתן גדולה מקדושת הציץ, זה ציץ הזהב שעליו כתוב קודש להשם. שהציץ אין בו אלא שם אחד, ואלו יש בהם 21 שם של יודקי, רבקי של יודקי בשם ראש, ואותו דבר 21 בשם יד. אז בכלל, מה הדמיון? אגב, כמה שמות השם יש? 21 ועוד 21, נכון? נסיים ודיברת בם. יש 42 שמות בתפילין של יד ובתפילין של ראש, בסדר? ואולי הרעיון שהדיבור בם, עצם השהייה גם כנגד הלב, עם הזרוע ועם המוח ועם הכל, זה גדול מקדושת עתיד. לכן צריך להיזהר בזה זהירות גדולה. אם הוא לא יכול להיזהר, אני יודע אם הוא מתאבות, אם הוא מדברים אחרים, אז צריך להיזהר, זהירות גדולה מאוד בתפילין. על הזהירות והתפילין הרמב"ם מדבר בהלכה החותמת בפרק. כאן נכנס הרמב"ם לקבוצת הלכות שעניינה הגדול הוא ניקיון. זה היה מחנך הקדוש, אנחנו אומרים באופן כללי, ובזמן שמדברים בתפילין, אז אחת כמה וכמה וכמה. חלק מן הדברים שנראה אותם עכשיו פה, הם דברים שהם פחות רלוונטיים למציאות שלנו, אתם תראו מיד, בגלל כל מיני סיטואציות ששייכות רק בשטחים או בשדות, שני המתים. הלכת עצבר, בה מתחילה קבוצת ההלכות ששייכות לניקיון הזה. תפילין צריכים גוף נקי. תפילין צריכים גוף נקי. שיזהר שלא תצא ממנו רוח מלמטה כל זמן שאין עליו. לפיכך אסור לשם בזהירות חמורה. זאת אומרת, מדובר פה עכשיו אפילו ברוח. לפיכך אסור לישן בהם שינת קבע ולא שינת ארעי. בסדר? שינת קבע ולא שינת ארעי. אין שיעור קבוע למה זה בדיוק שינת ארעי. האם זה צד שמנקרים, האם זה צד ש... עוסקים אמרו ששינת ארעי זה זמן שבו הולכים עד 100 אמה. זה שום דבר, זה הליכה של 50 מטר. ככה מופיע במגן אברהם. שינת ארעי זה שינת ארעי. צריך להיזהר, אדם עם תפילין, אתה יודע שהוא מתנמם בשיעור, או זה השיעור את התפילין הזה. לפיכך אסור לישן בהם שינת קבע ולא שינת ארעי, אלא להניח עליהם סודר, ולא הייתה עמו אישה, דבר השינה, ישן בהם שינת ארעי. כיצד הוא עושה מניח ראשו בין ברכיו, הוא יושב וישן. שוב, ההלכות האלה חלק ממה שאנחנו לא מבינים את המוזיקה שלהם, את הסיטואציה שלהם, וכי אנחנו לא מבינים להלכת תפילין של כל היום, שהולכים בהם וחיים בהם וכו'. אתם תראו עוד מעט כמה שזה משמעותי היה. היו תפיליו כרוכים בידו, היו תפיליו כרוכים בידו, מותר לישן בהם אפילו שינת קבע. מה פתאום אדם מחזיק תפילין כרוכים? אין לו מקום לשים, אין ארונו. הוא שומר על התפילין שלו, זה שמירה עליהם, זה שמירה שלא יבזו. ואינו אוכל בהם, אלא אכילת ארעי. הלכה חשובה. אם נכנס לסעודת קבע, חולצן ומניחן על שולחנו, עד שיטול ידיו, ואחר כך יניחם ויברך על מזונו והוא לבוש בהם. ברכת המזון היא כבר חזרה לתורה, חזרה לתפילה. בסעודת המזון יחזור ויניח את התפילין, ילבש אותם. אבל בסעודת קבע שיוריד אותם, לעומת בסעודת ארעי, שהיא כל מה שזה לא מסירת ידיים מברכת המזון, כל זה היה ביחד עם התפילין. היה לבוש תפילין.
מה זה שני שהוא מכסה אותם? זה אמר למעלה, אין אם כן.
ממילא הוא שומר את כבודם. ממילא הוא שומר את כבודם.
תודה בינו לבין הגוף?
כן, כן. היה לבוש תפילין והוא צרח לבית הכיסא. לא יניח תפילת בחורים הסמוכים לרשות הרבים להיכנס, שמה ייתלום עוברי דרכים. עוד פעם, הפוקינטות, הסיטואציות האלה מדברות במצב שבו מדובר שוב ברשות הרבים, זה מין שדה כזה, יש שם שירותים כאלה, והוא צריך להיכנס, יש חורים הסמוכים לרשות הרבים, אם הוא יניח אותם שם, יפלו אותם חלילה עוברי דרכים. כיצד יעשה? אפילו הוא צריך להשתין מים, חולץ תפילה בריחוק 400, גוללן בבגדו, כמין ספר תורה. אני חוזר ומזכיר דברים שדיברנו בהם אתמול. דיברנו על סדר הפרשיות וגם שלשום בכתיבה. בעצם יש עומק מאוד גדול. בתפילין יש מין ארון עצי שיטים קטן, ארון עם לוח עדות. יש פה ארון פרשיות. יש לי ספר תורה מונח ביד, על זרועו כנגד ליבו. בסדר? ארון אחד, קלף אחד עם כל הפרשיות, כמו בספר תורה, גלול, מהסוף להתחלה. ויש לי על הראש. תורה בליבי ותורה בראשי, וגם היחס הוא כזה. לכן כשהוא גוללן, מה אכפת לי איך אתה שם אותם? שימו אותם, יש לו רוצה, גוללן כמין ספר תורה. ואוחזן בי מינו כנגד ליבו. נזהר שלא תצא רצועה מתחת ידו טפח, כי גם ברצועות צריך לנהוג קדושה. ראינו את זה אתמול. ונכנס לאותם בתי כיסא שנמצאים בשדות, ועושה צרכיו. טוב, כאשר זה אחוז מימינו כרגל ליבו גלול בתוך משהו. וכשיצא מרחיק 400 ידי את הכיסא, ורק אז לא שם. חמי דברים אמורים, כל זה בבית הכיסא הקבוע. היו שם מקומות שהיו בתי כיסא קבועים. שאין ניצוצות נוטזים עליו. ניצוצות הכוונה היא מהמים, משתן. שאין ניצוצות נוטזות עליו. אבל בית הכיסא הרעי לא ייכנס בהם כשהם גלולים, כי זה יתבדל מזה, אלא חולצן ונותנן לחברו לשומרן. מה קורה אם אין אפשרות? עוד מעט. ואין מי רגליים קלים, בסדר? ואין מי רגליים קלים אפילו בבית הכיסא הקבוע, אלא בישיבה. ולכן שלא יסמוך על עצמו. ואם היה אפר תוכח, יש אפר רך כזה, זה לא אדמה, ואז אותן טיפות של שטף לא מתקזות, ממילא אין חשש הוא להתלכלך, ואין חשש לגבי כבוד התפילין, אז מותר אפילו בעמידה. היה מקום קשה לעמוד במקום מדרון, מקום קשה, הכוונה היא אדמה קשה ולא אפר תוכח, לעמוד במקום מדרון כדי שלא ינתזו, בסדר? תנורות עליו. היה לבוש בתפיליו, והוא צריך לבית הכיסא, ואנחנו נמצאים לעת ערב. עם הערב הוא יחלוץ את תפיליו במקומו. עכשיו זה קרוב מאוד לערב, והוא לבוש בתפיליו. ולא נשאר מן היום כדי ללובשן אחר שייצא מבית הכיסא. לא ייכנס בהם גלולים ונגלו. כל מה שהצרנו זה רק אם אתה באמצע היום. אבל אם אתה לעת ערב, אפילו להשתין מים בבית הכיסא הקבוע לא ביטר. אלא כיצד יעשה חולצן ומניחן בחליין אם היה בו טפח. הכוונה, בחלל הכלי יש טפח. המשמעות היא כזאת שבין התפילין למכסה של הכלי יש רשות. אז הוא מניחן בכליין, או בכלי שאינו כליין, אף על פי שאין בו טפח, עדיין זה יותר שומר, ואוחז הכלי בידו ונכנס. וכן אם הוא צרח בלילה, מניחן בכלי ואוחז הכלי בידו ונכנס, ועוד פעם, כדי שלא נגיד לו נכון, הוא בין כך לא מניח את התפילין בלילה, אבל הם איתו בלילה כי הוא שומר עליה. ואוכל הכלי בידו ונכנס, שכח ונכנס לבית הכיסא והוא לבוש, אנחנו עדיין בהלכות האלה של עניין הנקיות. שכח, הנקיות והכבוד של התפילין, שכח ונכנס לבית הכיסא והוא לבוש תפילין, מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד ראשון. ויוצא וחולץ, הכוונה היא או בצועה או במרגליים ושתן, בסדר? ויוצא וחולץ. ואחר כך, כי הוא לא יכול להתאפק, וזה לא ששקטו, שזה יותר חמור, נכון? יוצא, חולץ את התפילין, וחוזר. ואחר כך נכנס ועושה כל צרכיו, שאם יפסיק בעמוד ראשון, בין בגדולים, בין בקטנים, יבוא לידי חולאים שיש בהם סכנה גדולה. שבת משימש מיטתו מתפילה. זו ההלכה הקלאסית ביותר שמסבירה לכם עד כמה התפילים היו חלק מהחיים. תמידים המדובר פה. שכח שיש עליו תפילים. משימש מיטתו מתפילה. איזה לא יאכוד, לא במצועה ולא בקציצה, לא במצועות ולא בבתים, עד שיטול ידיו ויצלם, מפני שהידיים עסקניות, ומן הסתם הידיים נגעו במקומות שאינם מכובדים, במקומות המצונפים, ולכן רק אחרי שיטול ידיו יוכל ליטול ואסיר, ויצלם הכוונה יסיר את התפילים. הנכנס למרחב, מקום שבני אדם עומדים לבושים, אני חייב למרחק, מקום שבני אדם עומדים לבושים, מותר להניח תפילין. המרחק היה את החדר החיצוני שבו בני אדם עדיין עומדים בלבושם לגב. מקום שבני אדם, זה החלק האמצעי, עומדים שהמקצתן ערומים ומקצתן לבושים, אינו חולץ תפיליו ואינו מניח שם תפילין לחתכילה. טוב? מקום שבני אדם עומדים שם ערומים, חולץ תפילה מיד, ואין צריך לומר שאינו מניח. כלומר, אם הוא נכנס, הוא במקום הראשון, מותר גם להניח תפילין, כי זה אדם לבושים שם. אם הוא במקום השני, ועליו יש תפילין, לא חייב לחלוץ אותם מיד. בסדר? אבל אם הוא לא הניח עוד, הוא לא יכול להניח שם. ואם הוא במרחץ עצמו, שם לא מניחים בכלל תפילין, בכלל ברור שאם יש עליו תפילין, הוא מיד חולץ אותם. לא יהלך, יש עוד שתי הלכות שקשורות לעניינים של כבוד התפילין אל מול הנקיות. עד עכשיו דיברנו על נקיות, בית המרחץ זה כבר יותר משום כבוד התפילין, צניעות, ועכשיו אומרים לכבוד התפילין בהקשר של בית כברות. לא יהלך אדם בבית הכברות ותפילין בראשו. ואפילו בתוך 400 של מת או של קבר צריך לחלוץ תפילין עד שירחיק 400. ולא ילבש אדם תפילין עד שיחסה ערוותו וילבש בגדיו. הנושא מסוי על הראש. יש לו מסוי, כשאדם נושא מסע על הראש, הוא הולך עם מסוי, הוא הולך עם התפוזים, הוא הולך עם משהו, אני לא יודע מה, נושא מסוי על הראש, מה הבעיה בכלל? חולץ תפילין של ראש עד שיסיר המסוי. זה ביזיון, זה חלק מהעבודה פה עכשיו, זה כובד. אפילו מטפחת אסור להניח על הראש שיש בו תפילין, אבל צונף הוא מתנסו על תפיליו, כלומר כל מה שדרכו להניח על ראשו חומה, לא דווקא משום כבוד התפילה, אלא גם משום קור, משום רגיל, עכשיו שם קור של המעיל. זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל אם הוא דבר שגורם לסתם, אתה שם את זה כי אתה שם פה בד, אתה שם פה סתם, אתה שומר על משהו. ידיד אי אפשר להניח שם תפילין. בית, זו ההלכה החותמת את העניינים האלה, שיש בו תפילין או ספר תורה. אסור לשמש בו מיטתו עד שיוציאם או יניחם בכלי. ויניח הכלי בכלי אחר שאינו כליאת. ואנחנו קוראים כלי בתוך כלי. כלומר, היתר לשים בכלי בתוך כלי חל על פי הרמב״ם ואז לשמש מיטתו, חל על פי הרמב״ם לא רק לגבי תפילין, אלא מה כתוב בכותרת של ההלכה הזאת, גם לגבי ספר תורה. מעניין, השולחן ערוך פוסק שמתפילין ובכל מה שפחות מתפילין זה נכון, אבל בספר תורה לא יתירו בכלי בתוך כלי. אלא בכלל אי אפשר. אבל אם היה הכלי השני מזומן להם, מה זה כלי בתוך כלי? שהכלי הראשון הוא הכלי שלהם, אבל הכלי השני הוא לא כלי של זה. אבל אם הכלי השני היה מזומן להם, זה שקית של הצילים בתוך שקית של צילים, זה לא עוזר, זה אותו כלי נקרא. זה נקרא אותו כלי. זה צריך להיות כלי אחר לגמרי. בסדר? ארון, משהו אחר לגמרי. אבל אם היה כלי השני מזומן להם אפילו היו 10 כלים, כי כלי אחד הם חשובים. אם יניחן כלי בתוך כלי, מותר לו להניחן תחת מרשותיו. זה עיקר לחסד, שלא כנגד ראשו, כדי לשומרן. זה לא מלכתחילה שום דבר, זה הכל כדי לשמור על התפילין, לא היה מקום לשמור. כדי לשומרן, ואפילו אשתו אמו במיטה. אם הם בכלי, בתוך כלי, כשהגדרנו כלי בתוך כלי אחר. כל מסיים הרמב״ם, שתי ההלכות החותמות, הלכות אדירות, מהי קדושת התפילין ומהי חשיבות ועוצמת הנחת התפילין. ואנחנו ביום שישי, פורים, ובאי פורים, פורים שושן פורים, בעיקר, היהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, אורה זאת אורה ושמחה, בעיקר אלו תפילין של אורף, עיקר. זה העיקר שלנו, בואו נראה את הלשון של הרמב״ם. קדושה תפילין, קדושה גדולה היא. שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא ענב וירא, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בתהילה, ואינו מערער במחשבות רעות, אלא מפנה ליבו לדברי האמת, והצליק. לפיכך, זה דברים מדהימים. אגב, אני חושב שאני, אולי אפשר באמת בגלל פורים, למה יקר זה התפילין? אתם יכולים את המילה יקר, במגילה מופיעה כמה פעמים, אחשוורוש טרח להראות את יקר תפארת גדולתו. ילדים את האורה בשמחה וששון, הוא לא האורה בשמחה וששון, אבל יקר הוא ניסה להראות. וחז"ל אומרים שיקר תפארת גדולתו היה בגדי כהונה של כהן גדול, שנעשו לכבוד ולתפארת. היקר ודווקא התפילין, אם זה קשור לפורים, זה דבר נפלא, כי בתפילין יש בעצם את החיבור של זרועו וראשו. זה כל הראש, זה כל החיים, זה מה שמחבר את הלב ואת המוח. עם עבודה שבלב זה שהלב יעשה באמת את מה שהמוח חושב, שהלב באמת ירגיש את התפילין והחיבור הזה. תפילין זה חיבור. זה חיבור, וכל הדיונים שלנו עם תפילין זה שתי ברכות או אחת, ומה שאנחנו יודעים שבברכה אחת אתה מוציא את שניהן, כל העניין של התפילין שהן בעצם שתי מצוות, אבל הן שתי מצוות שהופכות לאחת. הן הופכות את כל החלקים שלי, את החלק הליבי, את החלק המוחי לאחד. אני חושב שזה סוגיית פורים, שעל יקר הוא ששם השם מופיע במציאות הכי 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 נמוכה. זה כל סיפור מגילת אסתר. שם השם לא מופיע כביכול, אבל הוא מופיע עד למטה למטה למטה. לכן גם ההלכות הכל כך פרטניות האלה שמתארות את הקדושה, גוף נקי, לא יפיח. כל ההלכות הכי 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 פרטניות, איפה שמים את התפילין, כשהוא ישן ואשתו, כי בעצם זה העניין של התפילין, הראש והלב וכנגד זרועו. בואו נראה שוב את ההלכה הזו החותמת. קדושת תפילין, קדושה גדולה היא שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וירא ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בתהילה. אינו מערער במחשבות רעות, אלא מפנה ליבו לדברי האמת והצדק. כך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצוותן כך היא. אמרו עליו על רם תלמיד רבינו הקדוש, שכל ימיו לא ראו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. כמובן שאנחנו יודעים שבמציאות של היום, כיוון שלא יכולים להקפיד ולא כל אחד יכול להיזהר, אבל אנחנו לומדים את הרמב״ם כדי לדעת את המוזיקה שצריך הייתה שתהיה ושצריך שתהיה והיא תהיה. אף על פי מסיים הרמב״ם שמצוותן ללובשם כל היום בשעת תפילה יותר מן הכל. מצוותן ללובשם כל היום, אבל בשעת תפילה מצווה ללובשם יותר מן הכל, ולכן זה הזמן שאיך שלא יהיה אנחנו מקפידים ונוהגים שלא לחלוט את התפילין עד סיום התפילה. איפה סיום התפילה, מה ההגדרות, מתי הוא כבר יכול, כל זה לא נכנס הרמב״ם, וגם אנחנו לא ניכנס כאן. אמרו חכמים, כל הקורא קריאה שמע ולא תפילין כאילו מעיד בעידות שקר בעצמו. דיבר התפילה ועכשיו הוא מדבר קריאה שמע. לכל שאינו מניח תפילין בכלל עובר בשמונה עשה. לא בשניים של יד ושל ראש אלא בשמונה. שהרי בארבע פרשיות ציווה על תפילין של ראש ועל תפילין של יד. אז את השתי מצוות של יד ושל ראש אמרה התורה ארבע פעמים. ארבע פעמים היא אמרה שתי מצוות, לכן הוא עובר משמונה עשה. במניין המצוות זה נמנה כשתיים. אבל בעצם הוא עובר על מה שהתורה צריכה להגיד אותו שמונה פעמים. אני חושב שהסיום של התפילין זה התורה צריכה להגיד למעלה מהטבע. שמונה פעמים במניין התפילין. מה שיכול להפוך את האדם פה, עם גופו, עם כל הדיונים שדנו בהם עכשיו, למשהו שהוא תפילין, אתם יודעים מה זה תפילין? חימור גמור, תפילין. למשהו שהוא מחובר לגמרי, שיניתי, זה המצווה הגדולה הזאת של השמונה פעמים עשה. כל הרגיל בתפילין מאריך ימין, שנאמר, השם עליהם יחיו. ודורשים חז"ל, השם עליהם, ששם השם עליו, השם עליהם יחיו. עד כאן, שיהיה לנו המשך פורים שמח, ושבת שלום ומבורך.